ברוכים השבים לפרק השביעי במיינדקאסט דימול לחשיבה טובה, והפעם קנאה, תחרותיות וחוסר פרגון. למה אנחנו מקנים? קרה לכם שרציתם משהו שאין לכם? אולי ראיתם מישהו שאתם תופסים ממנו ומגיע לאיזשהו הישג, אולי בפייסבוק, באינסטגרם, אפילו בחדשות הערב, ואז הרגשתם קטנים, חסרי משמעות, אפילו חסרי מסוגלות? קשה שלא לקנא היום. אנחנו חשופים לכל כך הרבה מידע ברשתות החברתיות, ואנחנו חיים בתרבות שפע שמקדמת את האדרת האני, הישגיות, הצלחה. עוד בתחילת החיים של הילדים שלנו, אנחנו שמים אותם במסגרות שמכוונות להישגים, שמכינות אותם לעולם האמיתי, שבו אין רחמים, יש מספרים ויש הוכחות. אם קיבלת 100 במבחן, אתה ילד טוב. אם קיבלת מעל 700 בפסיכומטרי, אתה יכול להתקבל ללימודים. וזה לא נגמר שם. אתה מגיע ללימודים ומבין שאלו שעברו את מסכת התנאים של הקבלה, הגיעו כי הם יודעים בדיוק לשחק את המשחק התחרותי הזה. ואז התחרות רק מתחילה מהרף החדש הזה. ואז אתם מגיעים לעבודה חדשה וצריכים להוכיח את עצמכם שוב. אם קיבלתם מילה טובה מהבוס, אתם עובדים טובים. אם קיבלתם העלאה, שזה בעצם ציון טוב במבחן, אז אתם ראויים וכן הלאה. אנחנו עוברים את החיים בחוויה של השוואה וחוסר ערך, ואנחנו ממש קוראים תחת הנטל העצום הזה של להיות מישהו אחר. משם קל מאוד ליפול להשוואתיות, הערכה עצמית ירודה, קנאה, ועוד כל מיני מחשבות לא מקדמות שתוקעות אותנו בחיים. אני זוכר שבתור ילד היה לי קושי גדול עם חשבון. עכשיו, בתור ילד להורים שעלו מברית המועצות, לא לדעת חשבון כמו שצריך זה ביג נו נו. ואני זוכר שזה מאוד הפריע לאמא שלי. אני, הילד החכם שלה, מתקשה בלוח הכפל, לא מצליח לזכור ונתקע. זה הגיע למצב שאמא שלי רצתה לראות ממש במו עיניה מה קורה לי בשיעורי חשבון בבית הספר. היא ישבה איתי במבחן, מבחן בחשבון בכיתה ג' עכשיו תתארו לעצמכם את הסיטואציה הזאת. ילד מפוחד ומבולבל, לא רוצה לאכזב את אמא שלו עכשיו, נמצא במלכוד כפול, כי היא יושבת שם, היא משגיחה כדי לראות איפה הילד שלה נכשל. חוויה לא נעימה, והיא מלווה אותי עד היום. יש לי קושי עם כל מה שקשור לחישוב ולמספרים, ובכל פעם שאני צריך לחשב משהו, אני נבהל, אני אפילו לוקח קצת יותר זמן מהאדם הממוצע בשביל להגיע לפתרון. או שאני פשוט מוציא מחשבון. אז כן, יש לנו הרבה סיבות להיות בתחרות שמולידה חוסר ביטחון, קנאה, אבל מה קורה שהקנאה והתחרותיות הזו פוגעים בנו? מונעים מאיתנו להתמודד עם מצבים שהחיים מזמנים לנו, או לפספס הזדמנויות בחיים? מה קורה שהיא משתקת אותנו? כולם מקנים. זה טבוע בנו עוד בתור ילדים. וזה מסתכם ב-אני רוצה את מה שיש לו. או לא. אבל קנאה בפני עצמה היא לא הבעיה. אמרנו, זה רגש טבעי. הבעיה מתחילה בשיפוטים והלקאה העצמית שבאים אחריה. כשאנחנו לא יודעים לקבל ולהתמודד עם זה באותו רגע. כמעט בצורה אוטומטית עולים בנו קולות שאומרים לנו, למה לאותו אדם יש את מה שאנחנו רוצים? ובעיקר, מה חסר לנו? באחת מפגישות האימון סיפר לי מתאמן על רגשי נחיתות שיש לו במקום העבודה. הוא שיתף אותי בסיטואציה מאוד ספציפית שהוא הציע רעיון מסוים. והקולגו שלו דחה אותה. דחה אותה על הסף. הוא אמר, זה לא הגיוני, זה לא אפשרי. עד כאן נשמע כמו דיון רגיל על ניסיון למצוא פתרון. אבל בראש של אותו מתאמן הסיפור הזה לא נגמר. מהר מאוד הקנאה, חוסר ביטחון, האשמה עצמית עלו. שמעתי אותו מספר לי את זה וזה היה לי כל כך מוכר. גם אני מקנה. ובכמויות, החל מאנשי רוח מצליחים, מטפלים עשירים, מוזיקאים מוכשרים ומחוזרים, שחקנים בטלוויזיה, דוגמנים באינסטגרם, או סתם מישהו שהבטן שלו קצת יותר שטוחה משלי, והוא רץ עכשיו מולי בפארק. כשבחנו ביחד את הסיפור שהתלווה לאותן רגשות קנאה, הוא שיתף אותי שהוא מקנה בקולגו שלו, כי יש לו ראייה רחבה יותר משלו. מיד עלה לי הרעיון לנסות לחקור את המחשבה כביכול חיובית הזאת כלפי הקולגה. הצעתי לו שננסה לעשות את העבודה על המחשבה, יש לו ראייה יותר רחבה משלי. ביקשתי ממנו למקם את עצמו בדמיון באותה סיטואציה בדיוק, ממש אותה שיחה שהתקיימה ביניהם. וביחד בדקנו, האם זה נכון, האם זאת אמת, שיש לו ראייה יותר רחבה משלו באותה סיטואציה. הוא ענה כן. הוא יכל לראות את מה שאני לא הייתי מסוגל לראות, הוא אמר. ואז בדקנו שוב. אתה יכול לדעת את זה בוודאות? יש לו ראייה יותר רחבה משלך? הוא ענה שלא. אני לא יכול לדעת בוודאות מה קורה לו בראש עכשיו כשאנחנו מדברים על זה. ואז המשכנו לשאלה השלישית, ובדקנו איך הוא מגיב באותה הסיטואציה שהוא מאמין למחשבה הזאת על הקולגה, שיש לו ראייה יותר רחבה משלו. ואז התחלנו לראות ביחד מה קורה לו באותו הרגע. ספק עצמי, הלקאה, חוסר ביטחון, מחשבות מעבר על כישלונות, מחשבות על עתיד, על פיתורים, הגוף מקובץ, הדעת מוסחת, הוא יוצא מהעניינים שלו, נכנס לעניינים של הקולגה ושל המציאות עצמה. אבל הביג וואו הגיע כשבחנו איך הוא מתייחס לעצמו ולקולגה באותה סיטואציה שהוא מאמין למחשבה הזאת. כאן נחשף המשחק המוכר של האגו. כשהוא מאמין למחשבה הזאת על הקולגה, הוא מתייחס לעצמו בביטול, השפלה. הוא מרגיש קטן, לא מסוגל. ואיך הוא מתייחס לקולגה? לפחות בראש שלו, מעבר לקנאה, הוא גילה שהייתה שם המון ביקורת כלפיו, וממש ניסיון לחפש את הפגמים שלו עכשיו, לראות איפה הוא לא מוצלח כל כך. אמרתי לו, עכשיו אפשר לראות את התהליך בצורה ברורה יותר. הוא פסל את הרעיון שלך, הרגשת קטן וחסר יכולות, זה היה קשה מדי לשאת, ומיד עברת לתקוף אותו. בעצם ניסית להקטין אותו בשביל שאתה תרגיש שהוא שווה לך. זה קורה לי המון. הרבה פעמים כשאני מתבוסס בקנאה, אני מנסה שלא במודע לחפש פגמים במי שאני מקנה בו, ומספר לעצמי, הוא לא הגיע לאן שהוא הגיע ביושר. או למרות הכל, הוא בטח הומלל. למה אני עושה את זה? בדיוק כמו שראינו אצל המתאמן שלי. כי אני מרגיש הומלל, קטן ופגום באותו רגע. וזה ממש מחייב אותי להקטין ולשפוט את מי שכביכול גרם לי להרגיש ככה. רק בשביל שאני ארגיש שאני שווה משהו. אז בצורה ברורה, ראינו שהמחשבה כביכול חיובית אבל מאוד השוואתית כמו יש לו ראייה יותר רחבה משלי, גורמת לנו המון סבל. היא משרתת את הסיפור של האגו, שעסוק בהישגיות, הוכחה עצמית, השוואות. כשהמשכנו להיפוכים, החלק האחרון בתהליך שעשינו, הרווחנו עוד כמה תובנות. במקום המשפט המקורי, יש לו ראייה יותר רחבה משלי. ראינו שההיפוך, יש לי ראייה צרה לגביו, הוא אולי אפילו יותר נכון מהמשפט המקורי. באותו רגע, כשאני רואה את אותו אדם, שיש לו כביכול ראייה רחבה יותר משלי, אני בעצם מסתכל עליו בצורה מאוד מצומצמת ומצמצמת. את עצמי. ואז אין פלא שאני מגיב ככה. כל הסיפורים הישנים על השוואתיות ועל לא מספיק עולים, ואני במלחמה. כשהמשכנו להיפוך השני, שיחקנו איתו קצת עד שהגענו למשהו הגיוני. לחשיבה שלי יש ראייה מצומצמת לגביו ולגבי עצמי. וזה חיזק את ההבנה שבאותו הרגע החשיבה שלו היא שסיפרה סיפור על עצמו, היא לא המציאות. היא נקודת מבט מאוד מצומצמת ומצמצמת לגביו ולגבי עצמו. לבסוף ההיפוך לניגוד. אין לו ראייה יותר רחבה משלי. וזה עזר לנו לראות שגם הוא בן אדם, הוא לא כליל השלמות. ומהמקום הזה אני יכול רגע להכיל את הרגשות המוכרים והישנים שעלו בי, כשהוא פסל את הרעיון שלי, ואפילו להיות פתוח ללמוד ממנו משהו, להתרחב. אז אספתי עבורכם כמה דרכים שיעזרו לכם להתמודד עם רגשות הקנאה הכל כך טבעיים שלכם. 1. היו נוכחים רגע. תהיו מודעים שזה מה שעלה בכם עכשיו. קנאה. רצון להיות או להשיג משהו שאתם חושבים שחסר לכם. 2. קבלו את זה רגע. אל תתווכחו עם מה שעולה בכם. יכול להיות שזה סיפור ישן על כישלון בעבר או על ציפיות שהופנו כלפיכם בעבר. והפכו להיות ציפיות מעצמכם עכשיו, בהווה. 3. תרגלו חמלה עצמית. כשאתם מרגישים מוצפים, אומללים, תעצרו רגע. תניחו יד על החזה או על הבטן התחתונה. תעצמו עיניים. ותעררו רגע בהבנה שגם אנשים אחרים מרגישים ככה לפעמים. אתם לא לבד בזה. אפילו מי שאתם מקנים בו מרגיש ככה לפעמים, כי גם הוא בן אדם, עם רשימת חסרונות, שאיפות, רצונות, בדיוק כמוכם. 4. במקום לנסות לשנות את המצב עכשיו ולפעול מתוך אותן רגשות ומחשבות, קחו רגע, שבו עם זה בשקט, וציירו לכם את מפת הקנאה. מפת הקנאה היא דרך ייחודית, חדשה, היא תהפוך את הדברים שאתם מקנים בהם לרשימת משאלות. ככה תאספו לאט לאט את כל הדברים שאתם מאמינים שאתם רוצים להשיג, כאלה שמעוררים בכם קנאה כלפי אחרים. צרו מפת דרכים שתעזור לכם לזהות מה חשוב לכם, מה אתם מחפשים להגשים בחיים, ולמצוא דרכים להתחיל להתקדם לשם. אם ניקח לדוגמה את מה שעלה אצל המתאמן שלי, שהוא זיהה שהקולגו שלו יש לו ראייה רחבה יותר, אז מפת הקנאה שלו מכוונת אותו אל עבר התרחבות, למידה, פתיחות, אולי אפילו רכישה של איזו מיומנות חדשה שתעזור לו להרחיב את ההבנה שלו בתחומים שחשובים לו. השתמשו בקנאה שלכם בתור מצפן שיכוון אתכם אל עבר חיים משמעותיים יותר. אז תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. עד כאן. ביי.